טוב, בעזרת השם יתברך, שלום וברכה לכל החברים היקרים, רדיו ברסלב. אנחנו בעוד שיעור מהתורה הקדושה של רבנו הקדוש, מהליקוטי ההלכות של רבי נתן, סיפורי מעשיות. והיום אני רוצה לגעת בנושא מאוד חשוב, שזה בעצם עיקר המניעות שיש לאדם מכל דבר שבקדושה. כי כידוע, לכל דבר שבקדושה, להתקרב לצדיקים האמיתיים, לעשות את המצוות, יש הרבה מניעות לכל בן אדם. אבל המניעה העיקרית שיש לאדם בעצם, והכי גדולה גם כן, זה רבי נתן מסביר לנו שהיא נקראת מניעת המוח. כלומר, האדם בעצמו גורם לעצמו את המניעות, וכמובן זה יצרה שנמשך לתוך השכל של האדם, שהוא בא לשכנע את האדם למה לא לעשות את המצווה, למה לא להתקרב לצדיקים האמיתיים. אז היום בעזרת השם אנחנו נלמד איך אנחנו מתגברים על הסוג הזה של המניעות, ואיך אנחנו מזהים אותם, כי לכל אדם במדרגה שלו, במהות שלו, במצב שהוא נמצא בו, יש סוג מניעות מסוים של מניעות המוח שרבי נתן קורא אותם, שמתאים לו והוא צריך לזהות אותם ולהתגבר עליהם. בעזרת השם אנחנו נלמד גם בליקוטי הלכות וגם בסיפורי מעשיות של רבנו איך אנחנו מזהים את המניעות האלה, איך אנחנו מתגברים עליהם, וכמובן איך אנחנו זוכים לעשות את המצווה, להתקרב לצדיקים האמיתיים או לכל דבר שבקדושה. טוב, אז בעזרת השם אנחנו רוצים לפתוח את השיעור. אנחנו נמצאים בליקוטי הלכות אורח חיים ב' הלכות ברכת הריח ה', סעיף ב'. ובאמת אומר רבי נתן, עיקר כל המניעות הן מניעות המוח. כי עיקר המניעה שיש לאדם הוא מחמת שמבלבלים מוחו בעקמומיות וקושיות ובלבולים על צדיקי האמת, או על שאר דברים שבקדושה שצריך לעשות, עד שאינו יודע מעלתם ועוצם קדושתם, שיכול לזכות על ידם לכל טוב נפלא ונורא מאוד. כי בוודאי אם היה האדם רואה בעיניו גודל השירותו והצלחתו בעולם הזה ובבא לנצח, על ידי הצדקה שייתן או כל מצווה שיעשה, בוודאי היה נותן צדקה הרבה בשתי ידיים ועושה המצוות בשמחה גדולה. כי זה אנו רואים בחוש כמה האדם מתייגע בהגיעות גדולות ומוצאים המונו בשביל ספק רווח. מכל שכן אם היה רואה בעיני רוחו רווח כזה שמרוויחים על ידי הצדקה, בוודאי היה נותן בשתי ידיו בשמחה רבה. אז רבי נתן מסביר לנו קודם כל בעצם מאיפה נובע השורש של המניעות של המוח. אז עיקר השורש של המניעות נובע מכך שהאדם לא רואה מה קורה עם כל מצווה שהוא עושה, הוא לא רואה מה קורה שהוא מתקרב לצדיקים האמיתיים, הוא לא רואה את השכר, כי אם האדם היה רואה את השכר אז היה לו מניעה. אם הוא היה נותן עכשיו 100 שקל לצדקה ורואה שנותנים לו דירה, אז איזה מניעה היה לו? אבל כל ההסתר של העולם הזה, כל האלם שאנחנו נמצאים בו, אומר רבי נתן, הכל נועד בשביל זכות הבחירה, שיהיה לנו את הבחירה לבחור לעשות את המצווה, לא לעשות את המצווה, ללכת בדרך האמת. אז השורש של כל המניעות נובע מכך בעצם שאנחנו לא רואים את האמת. ואנחנו לא רואים את השכר ולא מה שאנחנו פועלים בכל מצווה שאנחנו עושים. מכאן נובע הכוח לכל המניעות להתגבר ולמנוע אותנו מלעשות את המצוות חס ושלום. וכן בכל המצוות אומר רבי נתן, וכן להתקרב לצדיקי האמת ולאנשיהם שיכולים לקרב אותו להשם ידברך, שזה עולה על הכל, ובזה תלוי כל קדושת יהדותו. אז מה עולה על הכל? להתקרב לצדיקים האמיתיים, זה עולה על הכל. ויש על זה הכי הרבה גם כן מניעות. כי אם היה רואה נפלאות ערבות, נעימות התקווה שיזכה על ידם לנצח, בוודאי היה משליך הכל והיה רץ אחריהם בכל כוחו, ולא היה שום מניעה והסתה ותחייה נחשבת בעיניו לכלום. אז אם האדם היה רואה מה קורה עם כל מצווה שהוא עושה, ובעיקר שהוא מתקרב לצדיקים האמיתיים, מה קורה? אז בוודאי שום מניעה לא הייתה נחשבת בעיניו לכלום. אבל כפי שאמרנו, בגלל שיש הסתר כל כך גדול, הרבה מחלוקות על הצדיקים האמיתיים, הרבה מניעות על כל מצווה ומצווה, אז האדם כבר מוותר מראש. אבל בעיקר רבי נתן אומר שהמניעות בעצם זה מניעות המוח. כי עיקר המניעה הוא מניעת המוח, דיינו שאין הוא רואה כל זאת בעיניו בתחילה. כי בתחילה בשעה שבא לעשות המצווה או להתקרב לאנשי אמת, אינו רואה אמיתת מעלתם, ועל ידי זה יש כוח למניעות להשתתח כנגדו ולמונעו חס ושלום. ועל כן צריך להתגבר בכוח חזק כנגדם. טוב, אז הבנו שהמניעות עכשיו מונעים מהאדם, מסתירים מהאדם את עוצם המצווה, את עוצם המעלה של כל דבר שבקדושה. אז מאיפה הבן אדם ייקח כוח? אז רבי נתן אומר שמאחר שהמניעות מעלימים מעלת הדבר שבקדושה, אם כן מאיכן יקבל כוח לשברם? אך עיקר הכוח לשברם נמשך מרחמי השם יתברך, שמאיר מרחוק בדעת כל אדם שהתנוצץ לו האמת מרחוק. וזה בחינת הרמזים הבאים אל האדם בכל יום שיתקרב וישוב אליו. ומי שחפץ בחיים באמת, אינו מטה את עצמו ומתגבר בחשק חזק כפי המניעות ומשברם ומתקרב אל האמת. טוב, אז עד כאן רבי נתן בעצם מסביר לנו את השורש של העניין של מניעות המוח. למה בעצם זה נגרם לאדם, איך הוא זוכה להתגבר עליהם. עכשיו אני רוצה לקחת את העניין, את הנושא הזה, ולהשליך אותו על הסיפורי מעשיות של רבי נחמן מברסלב, ומשם אנחנו נלמד בעצם מה זה העניין הזה של המניעות האלה, איך מתגברים עליהם הלכה למעשה. אז כמובן אנחנו נמצאים בסיפור המעשה מעבדת בת מלך, שרבנו פה במעשה הזה מתאר לנו את החיפוש של המשנה למלכות אחר הבת מלך, שזה למעשה כל אחד מאיתנו שמחפש את הנקודה הקדושה שלו, את צדיק האמת, את השם יתברך. אז במהלך החיפוש אנחנו רואים שהמשנה למלכות נתקל בכל מיני סוגים של מניעות. מהרגע שהוא ראה את הבת מלך בתוך המבצר של הלא טוב, והיא אמרה לו שכאן המבצר זה לא טוב, ואז היא נתנה לו הוראות כיצד למצוא אותה, אנחנו רואים שהמשנה למלכות כל הזמן נלחם, מחפש, קם, נופל, מתגבר על מניעות. אבל בסופו של דבר הבת מלך אומרת לו שעכשיו הוא צריך למצוא אותה בהר של זהב ומבצר של מרגליות. טוב, אז עכשיו אנחנו רוצים להמשיך בסיפור, לקרוא איזה קטע קטן מהסיפור ולראות איך רבנו מנווט אותנו ומלמד אותנו על כל העניין הזה שדיברנו עליו. אז חברים יקרים, לתפוס ראש, כי זה דברים עמוקים, ממש חידושים נפלאים שהשם יאיר לי מהפלא העליון. טוב, אז בואו נמשיך ונקרא ונראה מה קורה עם המשנה למלכות שלנו. אחר כך ראה אדם גדול מאוד שאינו אנושי כלל שיהיה אדם גדול כל כך, ונשא אילן גדול שביישוב אינו נמצא אילן גדול כזה. ואותו האיש שאל אותו, מי אתה? ואמר לו, אני אדם. ותמה ואמר שזה כל כך זמן שאני במדבר ולא ראיתי מעולם בכאן אדם. וסיפר לו כל המעשה הנעל ושהוא מבקש הר של זהב ומבצר של מרגליות. אמר לו, בוודאי אינו בנמצא כלל, ודחה אותו ואמר לו שיסיעו דעתו בדבר שטות, כי בוודאי אינו נמצא כלל. אז האדם הזה שהמשנה למלכות פוגש אותו, שהוא אינו בגדר אנושי כלל, אומר למשנה למלכות שלנו שאין כזה דבר הר של זהב ומבצר של מרגליות, לא קיים כזה דבר בת מלך. והתחיל לפקוט מאוד, דיינו המשנה למלכות, ואמר כי בוודאי בהכרח הוא נמצא באיזה מקום. והוא דחה אותו בדבריו, כי בוודאי דבר שוט אמרו לפניו. והוא אמר שבוודאי יש. טוב, אז קודם כל אנחנו רואים שהמשנה למלכות שלנו לא מתייאש, אפילו שהוא עבר מה שעבר, ואפילו שהוא הגיע לממונה הגדול הזה שאינו בגדר אנושי כלל, והוא אומר לו בעצמו שאין דבר כזה של הר של זהב ומבצר של מרגליות. אף על פי כן, המשנה למלכות שלנו אומר, אני יודע ומאמין שבוודאי יש. זה מה שרבנו אומר לנו תמיד, להתחזק, לא להתייאש, להמשיך ברצונות, בכיסופים, רק ככה מתגברים על המניעות. אבל אני רוצה לדבר פה עכשיו על כמה בחינות שנוגעים לעניין של הממונה הזה. כי אנחנו רואים, נראה בהמשך הסיפור, שזה בעצם הממונה הראשון, שהוא היה ממונה על החיות. אבל בהמשך, המשנה למלכות נפגש בעוד שני ממונים. אחד, הממונה על העופות, והאחרון זה הממונה על הרוחות. עכשיו, שלושת הממונים האלה זה שלושה סוגים של מניעה שבאים על הבן אדם. אז אנחנו רוצים להתחיל מהממונה על החיות. טוב, אז הממונה על החיות זה בעצם אדם שהוא אינו בגדר אנושי כלל. עכשיו, מה זה העניין הזה, הבחינה הזה של החיות? החיות זה יצורים שחיים בקרקע. כל העניין שלהם זה תאוות, זה הישרדות, זה הנאות. אז כך גם יש בעולם הזה סוג של אנשים מיוחד שהוא נמצא כל הזמן בענייני העולם הזה. אין לו שום שייכות לענייני הקדושה. עכשיו, האדם הזה שאינו בגדר אנושי כלל, זה אדם שהצליח בעולם הזה מאוד. או שהוא אדם גדול במעלה, שיש לו הרבה כסף, יש לו עשירות. או שהוא אדם שיש לו שררה וכבוד, או תפקיד גדול. ואז כל בני העולם בעצם מתבטלים אליו וחושבים שהוא הגיע אל התכלית. עכשיו, שזה אדם פשוט במעלה וקטן וקטן במעלה בא ובא אל הממונה הזה, אל האדם הגדול במעלה הזה, ושואל אותו מה העניין הזה של בת מלך, של תשובה, העניין של צדיקים, הר של זהב ומבצר של מרגליות. אז הממונה הזה, האדם הזה שנמצא שכל העניינים שלו זה ענייני העולם הזה, הוא בכלל לא יודע מה הוא מדבר איתו. הוא אומר לו, בוודאי דבר שטות סיפרו לפניך, זה הכל שטויות, על מה אתה מדבר, איזה נשמה, איזה בת מלך. שוב לאחוריך, תפסיק לחפש, תתחיל להתעסק בתכלית, לעשות כסף, לעשות כבוד, להגיע למעמד והצלחות בעולם הזה. זה מה שהממונה על החיות אומר בעצם למשנה למלכות, שזה כל אחד מאיתנו שרוצה להתחיל לחפש את האמת, להתחיל לחפש את הבת מלך. עכשיו, המניעה הזאת שבאה לבני אדם בבחינה הזאת, זה מניעה חיצונית, זה מניעה מאנשים. אבל אנחנו התחלנו את השיעור והסברנו שיש לאדם גם מניעות המוח, מניעות שלו מעצמו. אז אני רוצה להסביר גם את העניין הזה בנושא שהתחלנו לדבר עליו. כי האדם הזה, רבנו אומר, שאינו בגדר אנושי כלל. כלומר, הוא לא באמת אדם, אלא זה הדעת של האדם. כלומר, יש אנשים שהם נמצאים בבחינה כזאת, במדרגה כזאת, שהדעת שלהם מונחת רק בענייני העולם הזה. הם רוצים תאוות, הם רוצים המון, הם רוצים לשרוד בעולם הזה. על זה הם מפתחים את הדעת שלהם, על זה הם בונים את החיים שלהם. זה הדעת שיש להם. עכשיו, רבנו בא ומדבר אל כל סוגי האנשים, גם מהדרגה הכי נמוכה, ואנחנו נראה גם עד הדרגה הכי גבוהה. אז בדרגה הזאת שהאדם הוא נמצא כרגע במדרגה נמוכה, הוא נמצא במדרגה של חיה, כי רבנו אומר מי שאין לו דעת, אז הוא כמו בהמה, כי הוא לא עסוק בתכלית, הוא כל הזמן עסוק כמו הבהמות, כמו החיות, רק לשרוד, רק ליהנות, רק תאוות, לאכול, לשתות, פריה או רבייה. אז מה קורה? איזה מניעה יכולה לבוא לבן אדם שנמצא במקום הזה כשהוא מתעורר ובעצם הוא רוצה באמת לחזור להשם יתברך, לחפש את האמת, לחפש את הבת מלך? אז הבעל דבר זה היצרה שמתלבש בשכל שלו, מה אומר לו? אנחנו רואים שהממונה הזה נשא אילן גדול שביישוב אינו נמצא אילן גדול כזה כלל. כלומר, הממונה היה סוחב על הכתפיים שלו אילן גדול. אז מה המניעות המוח שיש לאדם כזה? שהיצר אומר לו, תראה, אתה כבר עקרת את האילן שלך, אין לך שורשים, אין לך שום שייכות למצוות, לתורה, אין לך שום שייכות לעניינים רוחניים. אתה נמצא בתוך העולם הזה, בתוך הבלגן, בתוך התאוות, אין לך מה להתחיל אפילו ולצאת לדרך. זה המניעה בעצם של המוח שיש לאדם מעצמו. המחשבות האלה שבאים למנוע אותו, באים לייאש אותו, שכאילו אין לו שום תקווה, אין לו שום שייכות, אין לו שואשים, אלא המחשבות שבאים למנוע אותו ולהחליש אותו. אבל אנחנו רואים שהמשנה למלכות שלנו לא מתייאש, הוא כבר קיבל את העצות מהבת מלך, להחזיק ברצונות, בכיסופים, באמונה שבוודא יש, שזה בעצם העצות של רבנו שנותנים לו את הכוח לקום, להתחיל, לחפש, ולהאמין גם שבוודא הוא ימצא בסופו של דבר את הבת מלך, את הנקודת הנשמה שלו, את צדיק האמת, יגיע אל התכלית. טוב, לאחר שהמשנה למלכות שלנו לא מתייאש ואומר שבוודא יש, ומפציר מאוד בממונה על החיות, אז הממונה על החיות אומר לו, תשמע, יש לי, אני לא שמעתי מהר של זהב ומבצר של מרגליות, אבל יש לי אח שהוא הממונה על העופות. אולי הם שמעו על דבר כזה, מחמת שהם פורחים באוויר והם מסתובבים בעולם, אז אולי הם שמעו מדבר כזה של הר של זהב ומבצר של מרגליות. אז מה זה בעצם הממונה על העופות? הממונה על העופות זה בחינה שנייה בסוגים של בני אדם. עכשיו העופות הם גם נמצאים בקרקע, אבל הם גם פורחים באוויר. כלומר שיש אנשים שהם גם נמצאים ברוחניות, אבל הם בעיקר מונחים בקרקע. אז אם זה מחוץ לתחום הקדושה, אנחנו יודעים שיש הרבה אנשים שעוסקים בתחומים רוחניים, כמו קאוצ'ינג, כמו חשיבה חיובית, דמיון מודרך. יש אנשים אפילו שלומדים באוניברסיטה, פילוסופיות, הרבה דברים רוחניים. עכשיו הם נמצאים כביכול במעלה גבוהה, כי יש להם ידע ברוחניות, אז הרבה אנשים גם באים ופונים אליהם ולומדים את העניינים שלהם. עכשיו שהאדם פשוט בא אליהם ולומד את כל הדברים שמסבירים לו, אז זה מושך, זה מעניין, זה נותן באמת תקווה. אבל המשנה למלכות שלנו, שזה כל אחד מאיתנו, כשבאו ושואל אותו מה זה הבת מלך, מה זה נשמה, מה זה צדיק האמת, מה זה הר של זהב ומבצר של מרגליות, אז באלו הדברים הם לא כל כך, אין להם השגה, כי רק מישהו גדול בתורה ובמצוות ומחובר לצדיקים האמיתיים, רק הוא יכול באמת להוציא את הבת מלך, לגלות את הנשמה, כי את הנשמה שלנו אי אפשר לגלות אלא על ידי התורה הקדושה, אלא על ידי מעשי המצוות, אלא על ידי צדיקי האמת שמורים לנו את הדרך. אז כמובן שאלה שהם גדולים ברוחניות, בענייני העולם הזה שלא קשורים לתורה ולמצוות, אז יש להם הרבה דברים יפים ומושכים, אבל בכל העניין שלהם אין מחויבות לעשייה, אין מחויבות להשם יתברך, אין עבודת התפילה, אין את עבודת הלימוד תורה, את המצוות. אז אנחנו רואים שגם הממונה על העופות הוא היה סוחף גם כן את האילן הגדול הזה על כתפו. אז מה זה האילן הזה שהממונה על העופות סוחף על הכתף שלו? אז המשנה בפרקי אבות אומרת, כל שחוכמתו מרובה ממעשיו למה הוא דומה? לעץ שענפיו מרובים ושורשיו מועטים, ובאה רוח והופכתו על פניו. כלומר, מי שיש לו הרבה חוכמות בלי מעשים, בלי תורה, בלי שורשים, אז כל רוח שבעולם יכולה לבוא ולהפוך אותו על פניו. אז אנחנו רואים שבעצם הממונה על העופות הזה כבר סוחב את האילן, כבר הרוח הפכה לו את האילן ועקרה אותו מהקרקע, ועכשיו הוא סוחב את האילן על כתפו. אז בוודאי בן אדם כזה שהוא במעלה כזאת גדולה, וכמו שהסברנו, כל העניין הזה של הממונה על העופות, זה לא רק אנשים שהם גדולים במעלה בענייני רוחניות בעולם הזה, אלא זה יכול להיות גם האדם עצמו שהדעת שלו היא מונחת בדברים האלה. הוא לומד כל מיני חוכמות חיצוניות, דברים שלא קשורים עכשיו לעניין המצוות, ואיתם הוא מנסה להגיע לחיים טובים, חיים מאושרים, ליהנות מהעניינים הרוחניים. אבל את התרופה האמיתית, את הבת מלך, את ההר של זהב ומבצר של מרגליות, לזה הוא לא יכול להגיע. ובעצם כל החוכמות האלה שיש לו, הם בעצם יוצרים לו את מניעת המוח. כי מה שלא מסתדר לו עכשיו בשכל, אז הוא לא מקיים, הוא לא עושה, הוא לא הולך בתמימות ופשיטות. הוא לא הולך בדרך הצדיקים, הוא רוצה לעשות רק דברים שאינם מחייבים אותו לידי מעשה. אז זה עיקר מניעות המוח שיש לאדם שנמצא במצב הזה ובמדרגה הזאת. טוב, אז אני רוצה לצאת להפסקה קצרה, תנחת לשמוע איזה שיר, ובעזרת השם נשוב אחרי השיר ונמשיך לדבר על בחינה נוספת בעניין של הממונה על העופות.
מפני המלך האכזר אמרה מוטב למות מסרה נפשה ולא להיות במחיצתו אולי בכל זאת אנצל קפצה לתוך המים בתקווה אוי בת מלך אבודה במבצר המים פנים אופה החיצים של המלך אכזר כך אמר רבנו זר אוי בת מלך אבודה במבצר המים ואני ואני רופא אותה אוי בת מלך אבודה במבצר המים
טוב, אז דיברנו בחלק הקודם של השיעור על הממונה על העופות, וכעת אני רוצה להמשיך בעניין הזה, אבל בבחינה שבקדושה. כי יש אנשים שאפילו שהם נמצאים בקדושה, אבל עיקר העסק שלהם בתורה, זה בעניינים הנגלים בגופי התורה, בהלכות, בגמרא, בפרשות השבוע, שולחן ערוך, טור, פוסקים. עכשיו, כל הידע התורני שלהם מצטמצם ברובד הזה של התורה. כמובן שלתורה יש רבדים אחרים של פנימיות התורה, של דברים נשגבים ורוחניים גדולים יותר, של תורת הצדיקים, אבל הם מצטמצים ברובד הזה, שזה כמובן חשוב מאוד, כי זה גופי התורה. אי אפשר להתנהל בעולם הזה בלי ההלכות, בלי המצוות, בלי התורה שבכתב. אבל התורה הזאת היא בעיקר מתעסקת עם ענייני העולם הזה, מה אסור, מה מותר, באיזה דרך ללכת. אבל העניינים הרוחניים היותר גבוהים, בזה הם לא מתעסקים. וידוע שעיקר התורה זה הנשמה של התורה, להכיר את השם יתברך, להתקרב לצדיקים האמיתיים. עכשיו שהאדם בא וניגש של אנשים כאלה שהם גדולים בתורה, ברובד הזה, ברובד ה... היותר נגלה והיותר שעוסק בענייני העולם הזה, בהלכות של העולם הזה, ומבקש מהם את התכלית, אומר להם שהוא רוצה להתקרב ולחפש את הבת מלך שלו, את הנקודת הנשמה הפנימית שלו, או שהוא רוצה להתקרב לצדיקים האמיתיים, אז כאן כבר הוא נתקל בהתנגדות ומניעה, אומרים לו שף, תלמד תורה, תפסיק לחפש כל מיני דברים שלא שייך אליך, לא שייך למדרגה שלך, אנחנו אין לנו עסק בנסתרות. תשב ותעסוק בתורה, בלימוד הניגלה של התורה. אז כמובן זה לא העיקר התכלית, כי עיקר התכלית שהבן אדם יגלה את הנקודה שלו, את הבת מלך שלו, את הנשמה שלו שתאיר לו, שיתקרב לצדיק האמת. עכשיו גם אם הבן אדם בעצמו יש לו את הדעת הזאת, שהוא עוסק בתורה הקדושה רק בעניינים האלה, רק בו רובדים היותר נגלים של התורה, בשולחן ערוך, בהלכות, בפוסקים, והוא לא עוסק בפנימיות התורה, אז גם אצלו כנראה יכול להיות מושג כזה של מניעת המוח. כי הוא בכלל לא חושב שהוא צריך להתקרב לצדיקים האמיתיים, הוא לא חושב שהוא צריך ללמוד דברים יותר פנימיים בתורה הקדושה, לגלות גם את הנשמה שלו, אז הוא כל היום מתעסק ברובד החיצוני של התורה. וגם אנחנו רואים שהוא היה נושא אילן גדול על כתפו, אז מה זה האילן הזה שהוא נושא על כתפו? זה כמובן הצדיק יסוד עולם, שהוא האילן, שכולם ענפים ממנו. אז הוא כבר עקר את האילן, הוא לא חושב שיש מושג כזה שצריך צדיק יסוד עולם, שצריך להתקרב לצדיק יסוד עולם. אז זה בעצם גם עיקר המניע שלו בעצמו, שהוא לא חושב שהוא צריך את הצדיק. עכשיו בעניין הזה של העופות, אמרנו שהעופות הם פעם על הקרקע, פעם הם באוויר. יש עניין כזה אצל הרבה אנשים שנכנסים אל הקדושה, בעיקר מי שמתקרב לרבנו, לצדיק האמת, אז יש לו הרבה עליות וירידות, פעם הוא למעלה, פעם הוא למטה, פעם הוא באוויר, פעם הוא בקרקע, הוא לא יודע מה קורה איתו, מה עובר עליו. אז לפעמים כבר האדם מתחיל להתייאש בדעתו, כמה אני יכול להמשיך, פעם למעלה, פעם למטה, מה יהיה איתי? הוא חושב שמשהו אצלו לא בסדר. אבל הוא לא מבין שזה הדרך, רבנו אומר, הירידה תחליט העלייה, לאחר כל ירידה תבוא עלייה, וגם לאחר כל עלייה תבוא ירידה, זה הדרך בעבודת השם. הדרך היא לא סלולה ורצופה וישרה, יש עליות, יש ירידות, האדם צריך לעבור אלפים ורבבות של ירידות ועליות, רבי נתן אומר. עכשיו, מה בא הבעל דבר בא ואומר לו? מה המיניות המוח שיש לאדם כזה שכל הזמן נמצא בעליות ירידות? הוא אומר לו, תראה מה קורה איתך, כמה אתה מנסה, כמה אתה מתייגע, כמה אתה משתדל, ולא יוצא ממך כלום, פעם אתה למעלה, פעם אתה למטה, פעם אתה לקרקע, פעם אתה באוויר. מה יהיה הסוף איתך? מתי תגיע כבר למחוז שהכל ילך לך חלק והכל ילך על מישרים? אבל המשנה למלכות שלנו לא מתייאש, לא מוותר, לא עונה למניעות האלה. הוא כבר יודע את הדעת של רבנו, הוא יודע שזה הדרך, ורבנו אמר שהירידה זה תכלית העלייה. לפעמים אנחנו עובדים את השם יתברך בעלייה, לפעמים בירידה. שזה בחינת אם משק שמיים שמעתה, והציעה שלו ללקה, שרבנו אומר שמי שבקי בדרכי התשובה, שהוא בקי ברצו ובקי בשוב, אז הוא בקי בהלכה, אז הוא יכול ללכת בדרך התשובה, אז הוא יכול להתקרב ולמצוא את הבת מלך שלו. כי זה לא חוכמה רק לעבוד את השם יתברך, מתי שהכל הולך לך כסדר, ואתה נמצא בעליות, והכל מאיר לך. כל החוכמה בכל דרך הדעהו, בכל מצב שאתה נמצא בו, יש בו עבודה שאתה צריך לעשות, יש עניין. גם מכל מקום אתה יכול להתקרב להשם יתברך, לא רק בעליות, גם בירידות יש לך עבודות ואתה יכול להתקרב להשם יתברך וליצוק קיים מקום כבודו ולעלות בתכלית העלייה דווקא מהמקום הנמוך שאתה נמצא בו. אז מי שיש לו את הדעת הזאת ואת ההבנות האלה שרבנו נותן לנו, אז על ידי זה שום דבר לא מרחיק אותו בעולם, שום מניעת המוח, זה לא משנה לו איזה מצב הוא נמצא, באיזה מדרגה הוא נמצא, אם הוא למעלה או למטה, תמיד יש לו איזה עבודה שהוא יכול לעשות, תמיד הוא יכול להתקרב להשם יתברך מכל מקום שהוא. אז זה עיקר ההתגברות של המשנה למלכות, שאמר שבוודאי יש, אני מאמין שבוודאי יש, לא משנה מה קורה איתי, נכון עכשיו אני בבחינה של עוף, פעם באוויר, פעם בקרקע, אבל אני ממשיך, אני רוצה, אני לא מתייאש, ובעזרת השם גם אנחנו נתגבר על כל המניעות האלה. טוב, אז נמשיך בסיפור. אז לאחר שהמשנה למלכות שלנו עובר את הממונה על החיות ואת הממונה על העופות ולא מתייאש ממה שהם אומרים לו ואומר שבוודאי יש, עכשיו הוא הולך לפגוש את הממונה על הרוחות. והלך כמה וכמה שנים לבקש, הוא מצא אדם גדול גם כן כנל, ונשא גם כן אילן גדול, ושאל אותו גם כן כנל, והשיב לו כל המעשה ודחה אותו גם כן. והוא הפציר אותו מאוד, ואמר לו שלמענו יקרא שיבואו כל הרוחות וישאל אותם. וקראו לכל הרוחות, ובאו כל הרוחות ושאל את כולם, ולא ידעו שום אחד מהם, מער ומפצר כנל. טוב, אז אנחנו רואים שהמשנה למלכות שפוגש את הממונה על הרוחות ושואל אותו על הבת מלך, אז הוא גם כן משיב לו שהוא לא שמע על כזה דבר שנקרא בת מלך, הר של זהב, מפצר של מרגליות, ודחה אותו. אז מה זה הממונה על הרוחות? הממונה על הרוחות זה כבר אנשים שהם בגדר של צדיקים, אנשים גדולים במעלה בתחום הקדושה. כאן כבר לא מדובר באנשים של ענייני העולם הזה, או אנשים שעוסקים בפשטי התורה. כאן מדובר כבר באנשים צדיקים שהגיעו למעלות גדולות, התפרסמו בעולם. אז כביכול שהאדם מגיע אליהם, אז בוודאי שהוא צריך ללמוד מהם דרך בעבודת השם, איך להתקרב להשם יתברך, ללמוד תורה. אבל בסופו של עניין, גם האנשים הגדולים במעלה הללו, הצדיקים הללו, יכולים לעבוד בשביל האדם הזה מניעה גדולה מלהתקרב לצדיק האמיתי, שרק הוא יכול בעצם לעזור להם בתיקון שלהם, למצוא את הבת מלך שלהם, שזה הבחינה של רבנו הקדוש, הצדיק יסוד עולם. כי לא כל הצדיקים יכולים לעזור לאדם בתיקון הפרטי שלו. לא כל הצדיקים יודעים את שורשי נפשות ישראל, לא כולם יכולים לתת תיקון לאדם. אז יש אנשים שבאמת הם גדולים במעלה מאוד בתורה הקדושה, במצוות, הם יכולים להראות לאדם הרבה דברים בעבודת השם, ללמד אותו את התורה הקדושה. אבל את העניין של הבת מלך, של התיקון הפנימי האישי של האדם, את זה רק אפשר לעשות כאשר האדם מתקרב לצדיק יסוד עולם. אז לפעמים דווקא הצדיקים האלה יכולים להרחיק את האדם ויכולים לעבוד בשבילו את המניעה הכי גדולה מלהתקרב לרבנו הקדוש, לצדיק יסוד עולם. כמו שאנחנו רואים בסיפור שרבנו מספר לנו שהמשנה למלכות שאל את הממונה על הרוחות אם הוא שמע על דבר כזה, אז הוא אמר לו שבוודא אין כזה דבר, אבל המשנה למלכות שלנו לא התייאש והמשיך לחפש ואמר שבוודא יש. עכשיו אנחנו רואים שהממונה על הרוחות הזה היה נושא גם כן אילן גדול על כתפו. אז מה זה האילן הגדול הזה שהוא נושא על כתפו? זה כמובן אילן יוחסין. יש צדיקים גדולים שיש להם יוחסין, הם באים ממשפחות גדולות, ממשפחות מפוארות, אבל עדיין רבי נתן כותב בליקוטי הלכות שלא כל צדיק יכול לעסוק בתיקון נשמות ישראל. אז אם האדם מבקש באמת את התיקון שלו, את הבת מלך שלו, להגיע אל שורש נשמתו, אז הוא צריך להתחבר לצדיק הגדול במעלה מאוד מאוד, שהוא למעשה צדיק יסוד עולם, שעל ידו דווקא הוא יגיע אל מעלתו וימצא את הבת מלך שלו. עכשיו, כפי שהסברנו, בעניין הזה של הממונים יש את המניעות החיצוניות ויש גם את מניעות המוח שיש לאדם. אז מה זה המניעת המוח שיש לאדם בבחינה הזאת של הממונה על הרוחות? אז יכול להיות אדם שבאמת הוא כבר נהיה ממונה על הרוחות והוא עלה במדרגות הרוחניות למדרגות גבוהות מאוד, אפילו בתוך רבנו, בתורות של רבנו, בדרך של רבנו, עד שהוא הגיע למצב כזה שהוא נושא אילן גדול על כתפו. אז מה זה האילן הזה? כמובן האילן הזה זה האילן הקדוש, זה רבנו הקדוש, שהוא האילן הגדול שממנו יוצאים כל הענפים, ממנו יוצאים כל התלמידים. אז אדם כזה שהוא כבר נמצא במעלה גדולה אצל רבנו, בדרך של רבנו, הוא יכול כבר לחשוב שהוא כבר נושא את רבנו על כתפו. כלומר, הוא למד כבר את כל התורות, את כל הספרים של רבנו, אין כבר מה לחדש לו, אין כבר מה ללמד אותו, הוא כבר יודע הכל. אז אם האדם כבר הגיע למצב כזה, זה בעצם המניעה הכי גדולה שיש לו מלהגיע לפנימיות הנשמה שלו האמיתית והבת מלך שלו. כי האדם צריך תמיד להמשיך ולחפש ולהגות בתורה הקדושה, במיוחד בספרי רבנו, כמו שרבי נתן אומר, שצריכים להתייגע, לחפש את רוח הקודש של הצדיק שנמצאת בספריו. אז כמו שלהשם יתברך אי אפשר להגיד שאנחנו כבר הפסקנו מלחפש אותו וכבר הגענו אליו ואנחנו מכירים אותו, אז כמו כן את הצדיק האמת גם כן אין סוף לגדולתו, אין סוף לחוכמתו, לעומק שיש בתוך התורות שלו, לדעת שלו. אז אם האדם חושב שכבר הוא הגיע לתכלית, והוא כבר נהיה הממונה על הרוחות, והוא כבר נושא את האילן הגדול על כתפיו, אז זה יכול להיות בעצם המניעה הכי גדולה. כי אי אפשר לחדש לו כבר כלום, כמו שרבנו צועק, לא להיות זקן בעבודת השם. תמיד צריך להתחיל התחלה חדשה, להגיד אני לא יודע כלום. ואנחנו רואים גם שבסוף הסיפור רבנו כותב שצריך לשום שכל וחוכמה, לא צריך שום שכל וחוכמה כדי להוציא את הבת מלך. וזה עיקר העניין של רבנו, התמימות, הפשיטות, למרות שצריך ללמוד, בוודאי שצריך ללמוד, אבל בסופו של דבר אני צריך לדעת שאני לא יודע כלום ולא הגעתי לכלום, ואני צריך להמשיך לחפש, להמשיך לרצות, להמשיך להתחבר לצדיקים הגדולים במעלה, ובעזרת השם בסוף גם נזכה להתגבר על כל המיניות, להפוך את כל המיניות לנעימות, ונזכה למצוא ולהעיר קצת את הבת מלך שלנו. אז כל הברכות לכולם.
אוי בת מלך עבודה במבצע המים, ואני בת מלך עבודה במבצע המים.